ערב טוב לידידי היקרים, אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו כמדי שבוע, מיד אנו מתחילים. להזכירכם, הקטע האחרון שבו הפסקנו את השיעור בשבוע שעבר, זה היה שרבי נתן ושאר החסידים עמדו לפני רבנו בביתו, ופתאום שמעו קולות של צעקות מאחורי החלון. הלכו לראות, כולם ניגשו לראות מה קורה, והייתה הלוויה, והעבירו איזה אלונקאי מת מאחורי הבית. וצעקות ובחיות, כמו שככה לוקחים את המת, ורבנו אמר, המת הזה שאתם רואים אותו מתחת לשמיכה, הוא צוחק, מתפוצץ מצחוק. אז כל התלמידים היו עמומים, מה רבנו אומר דבר כזה? אמר להם, אתם יודעים למה? כולם בוכים והוא מתפוצץ מצחוק. למה? הם בוכים ואומרים לו, חבל שלא נשארת בעולם עוד לסבול קצת מרירות וכל מיני סבל. אז רבי נתן שואל את רבנו, רבנו, אבל אני מכיר את הבן אדם, זה שנפטר, אני מכיר אותו, הוא לא היה צדיק. מה אתה אומר שכאילו אומרים לו, חבל שלא נשארת בעולם ולסבול, גם שם הוא יסבול. אז רבנו ענה לו, אחרי שהוא יקבל את מה שמגיע לו, הוא ינוח מייסורים ויקבל את הגן עדן שלו, את העולם הבא שלו. אז רבי נתן שואל את רבנו, אבל עד שהוא יתפטר מהייסורים, אבל יש גם מצב של גלגולים, אולי יגלגלו אותו עוד פעם לעולם הזה. אז רבנו עונה לרבי נתן, אם הוא יתעקש ויגיד, תעשו בי פה מה שאתם רוצים, רק אל תתנו לי לרדת לעולם עוד פעם, הוא יצליח בזה. אז רבי נתן יתפלא, ומה זה יעזור אם הוא יתעקש? רבנו אמר, כן, אם הוא יתעקש, זה יעזור שהוא לא יתגלגל עוד פעם לעולם הזה, הוא יגמור את התיקון שלו שם. עד כאן הגענו בשבוע שעבר, ואנחנו נמשיך פה. אנחנו, כזכור, בשנת תף קוף סמך תת, שנתיים לפני פטירת רבנו. באותו יום, שעמדו אנשי שלומנו לפני רבנו ז"ל ודיבר עמהם כנ"ל, כמו שסיפרנו עכשיו, כשעברה הלוויה. באותו זמן בא אל רבנו ז"ל החסיד המפורסם רבי יצחק סגל, שהיה החתן של המגיד מטרוויצה, אחד האדמו"רים. ענה ואמר רבנו ז"ל לרבי נתן, תחזור ותגיד עכשיו את התורה שלמדתי איתך בחורף שעבר לפני המגיד מטרוויצה. תגיד, תחזור על התורה. בתחילה התבייש קצת רבי נתן לומר תורה לפני רבנו ז"ל ולפני כל החסידים, אז הוא התבייש. אך הם מסרבים בגדול, רבנו ביקש ממנו לחזור על התורה לפני כולם, לתת דרשה. רבי נתן התבייש להגיד את זה לפני רבנו. אז בסוף קיבל אומץ, אחרי שרבנו ביקש ממנו כל כך, אז הוא התחיל להגיד את התורה. כשסיים את התורה, אמר רבנו ז"ל את הפסוק במשלי, סלסליה ותרוממקה, תכבדך כי תחבקנה. כן, זה נאמר על התורה, שתסלצל בה ותסלצל בה ותסתובב איתה, וכל פעם יתגלו לך דברים חדשים. אז רבנו התכוון לומר שכשרבי נתן אמר את התורה שלו, חזר עליה, אז התחדשו לרבנו עוד חידושים. אז הוא אמר, רבנו הנמצא כזה עוד אצל השם יתברך, איש אשר יסלצל ויחפס כל כך בתורה כמוני. כשרבנו שמע את הדיבורים שלו מפיו של רבי נתן, הוא היה המום מהתורה הזאת. אז הוא התפלא, אמר, יש לקדוש ברוך הוא עוד איזה בן אדם כזה שהוא מסלצל בתורה כמוני? כי כשאדם מדבר תורה הוא לא שומע בדיוק מה הוא מוציא מפיו, אבל כשהוא שומע את הקלטה אחר כך והוא שומע מה הוא מוציא מפיו ואיזה דברים הקדוש ברוך הוא מוציא מפיו, הוא עמום מהתורה הזאת. וזה מה שקרה פה לרבנו, כשהוא שמע את רבי נתן חוזר על התורה לפניו, זה היה ממש הדהים אותו. ואז הוא פנה, איפה נמצא אדם כזה שיחדש חידושים כאלה בתורה, והתכוון על עצמו. והעריך בדברים נעימים וצחים במעלת תורתו הקדושה, ואמר שיודע כל הצדיקים שהיו מאדם הראשון עד עכשיו, מאיזה מקום היו, שורש נשמתם מאיפה, ומאיזה מקום הם אומרים תורה, ובאיזה מקום נשארו בשעת הסתלקותם. והתחיל רבינו לחשוב, כל אחד ואחד, הבעל שם טוב הקדוש, מדרגתו מבינה, מדרגה שנקראת בינה, המגיד ממזריץ, התלמיד של הבעל שם טוב, המדרגה שלו מחוכמה, ואף על פי שבינה למטה מחוכמה, לפי הסדר זה הולך קצר הכי גבוה, חוכמה, אחר כך בינה, אז הוא אומר, אף על פי שהמגיד הוא מבינה, שזה מדרגה יותר קטנה מחוכמה, ועל פי כן היה אומר תורה מאותה בינה שהיא למעלה מחוכמה. יש בינה מעל חוכמה, כי מדובר על כיתה אחרת. בכל כיתה הסדר הוא כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אבל בכיתה הבאה יש את אותו מבנה, כתר, חוכמה, בינה. לכן המדרגה הכי תחתונה של הכיתה העליונה היא יותר גבוהה מהמדרגה הכי עליונה של הכיתה התחתונה. אבל אני, אומר רבנו, אומר תורה ממקום שעוד לא לקחה שום בריאה מיום ברו אלוקים אדם על האדמה, ועשה תנועות עם ידיו הקדושות, כי אומר שלוקח תורתו ממקום עליון וגבוה מאוד מאוד. ואמר, בדברי רבותינו ז"ל מצינו שכל אחד מתחיל מן המקרא שלו, כגון מה שמצינו שמר מפיק לה מאיזה המקרא, ומר מאידך המקרא, כן, כל תנא, כל אמורה, הוא מתחיל את הדיבור שלו מפסוק אחר. כי כל אחד יש לו איזה מקום, שמשם הנשמה שלו, השורש שלו, ומשם הוא לוקח תורה. וכפי אותה התחלה מאיזה המקרא, כן, על פי סדר זה הולך כל התורה שלו, מאיפה הוא מתחיל. והשני מתחיל ממקרא אחר, פסוק אחר, והתורה שלו הולכת על פי הפסוק הזה. וכן משתנה הסדר מתורה לתורה, וכל אחד לוקח ממקום שלוקח. אבל אני לוקח תורה, אומר רבנו, ממקום שעוד לא לקח משם אף אחד מעולם. ואמר רבנו ז"ל, מה שאין יכול לומר תורה לפרקים, זה חידוש יותר. לפעמים הוא רוצה להגיד תורה, והוא לא יודע כלום, ושכח הכל, ולא זוכר כלום, ולא יודע כלום, ולא מכיר שום ספר שבעולם. ממש סתימה גמורה, כל המוח נהיה סתום לגמרי. אז רבנו אמר, המדרגה הזו שזה קורה לו, ואפילו ניגון הוא לא זוכר, משהו לנגן, לשמח את עצמו, הכל נשכח, אומר, זה פלא גדול. וכן היה רגיל דבר זה מאוד אצל רבנו ז"ל, שהוא היה מגיע למדרגה הזאת של איני יודע, וזו מדרגה נפלאה, כי תכלית הידיעה שלא נדע. וכל חוכמה וכל ידיעה וכל הבנה שאדם עולה ומבין ועולה ומבין ועולה מבין, בעצם הוא הולך להבין את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף. וכל פעם הוא מבין עוד קצת ועוד קצת, וכשהוא מגיע לשיא ההבנה של אותה מדרגה, הוא מבין שהוא לא הבין כלום. נסתם לו הכל. וזה איני יודע. וזה המדרגה, להגיע למדרגה, וזה החוכמה הכי גדולה, כמו שאמר רבנו, החוכמה הכי גדולה לדעת שאי אפשר לדעת. אף על פי שבתחילה גילה נוראות נפלאות, סודות וכל מיני תורות גדולות, אבל אמר אף על פי כן, איני יודע שלו, זה דבר הכי גבוה. להגיע למדרגה, שתבין שאי אפשר להבין. ודבר זה היה אצלו בקביעות. כי בכל עת ורגע השיג נפלאות, עלה ממדרגה למדרגה בהשגת האלקות, פלאי פלאות. ועל כן, כאשר עלה בכל רגע ורגע ממדרגות נפלאות, ממדרגה למדרגה, והשיג חדשות בכל רגע, ופתאום הוא אומר, עכשיו הבנתי שלא הבנתי כלום. ואמר שיש לו תורות בלי לבושים, שאינו יכול להלביש אותם בשום לבוש. מה פירוש? יש איזו הבנה שאדם יכול להבין במוח, והוא מבין אותה, והבין, וזה ברור לו, כמו אור השמש, ברור, ברור, באור השמש. הבנה ברורה לו, אבל כשהוא מנסה לפתוח את הפה, ולהסביר את מה שהוא הבין, אין מילים. אין מילים, אין לבושים שבהם הוא יכול להגדיר ולספר מה הוא ראה ומה הוא הבין. זה מדרגה נפלאה. ואמר מה שהגמרא אומרת בפסחים פי א' עמוד ב', קרא סמכת בעל מהו, קרא, זאת אומרת פסוק בתורה שהוא רק הסמכת, שסומך התורה על המקרא, כמו שסומכים על איזה דבר, כמו שנשענים על איזה דבר, כן התורה שלו, של רבנו, היא גבוהה מאוד מאוד, עד שאינה יכולה להתלבש בשום דבר. מה שהוא משיג, הוא צריך להנמיך אותה אלפים ואלפים מדרגות, להנמיך את מה שהוא הבין בהשגת אלקות, להבין מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה העולם, מה התכלית, מה אנחנו עושים פה, מה כל זה ולאן כל זה, איך זה התחיל, איך זה ייגמר. כל השאלות האלה זה השגת אלקות, להבין את המוח האלוקי. רבנו אמר שהוא הגיע לזה, הוא הבין את זה. רק אין לו מילים להסביר את זה. אין מילים, אין לבושים להסביר את הדבר הזה. אז הפסוק הוא אסמכת בעלמא, סתם כאילו יש על מה להישען, אז אני מנסה להלביש את ההשגה בתוך פסוק. כן, התורה שלו גבוה מאוד, עד שאינה יכולה להתלבש כי אם דרך אסמכת בעלמא ואבן. ואמר שמשהו מתייגע כל כך קודם התורה, ראו אותו כל כך מתאמץ, לפני שהוא מתחיל לדבר, רואים אותו בן אדם מזיע, עייף, כאילו איזה עבודה עבד. סך הכל הוא יושב על הכיסא, שולחן בסביבות תלמידים, והוא רוצה להתחיל לדבר, והם רואים איזה מאמץ, לפתוח את הפה קשה לו, עושה תנועות של, כאילו רוצה משהו ולא יכול. כל זה היה שהוא מחפש את המילים שבהם הוא רוצה להסביר את מה שהוא הבין ואין לו מילים. וכל זה מחמת שקשה לו מאוד מאוד להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודיבורים. שאומר שיוכל לאומרה ולגלותה. על כן צריך הגיעות גדולות לזה. ואמר שכל ההשגות הגבוהות שלו שהוא משיג אינם חשובות אצלו כל כך. זה לא עושה אליו רושם. מה שכן עושה אליו רושם זה מה מכל מה שהוא הבין הוא מצליח להביא את זה לתוך דיבורים וללמד את זה לאחרים. אחר כך באותו שבוע היה מעשה נורא. כי אחרי שרבי נתן שאל את רבנו ז"ל, כמו שסיפרנו מקודם, כשראו את הלוויה, האם יועיל מה שיתעקש האדם בעולם הבא ויגיד שהוא לא מוכן לרדת לעולם הזה עוד פעם בגלגול, האם הוא יתעקש, זה יעזור לו? ואז רבנו אמר לו, כן, בוודאי יעזור לו. מה שאדם רוצה הוא יכול לפעול, אם הוא עקשן באיזה מחשבה, באיזה דיבור, אפילו בעולם הבא. אם הוא יעמוד על זה, שהוא לא מוכן להתגלגל עוד פעם בעולם הזה, ייתנו לו. ככה רבנו אמר לרבי נתן. ואז, באמצע השבוע, אמר רבנו ז"ל לחסידים, עצה נוראה, אמר להם שסגולה, עצה לזה, שאחרי שתיפטרו מהעולם, תבואו אליי, לעולם הבא, איפה שאני נמצא, אני נותן לכם עצה. תשבעו, שבועה, בנקיטת חפץ, תשבע, שברגע שאתה נפטר מהעולם, מיד אתה רץ אליי. ככה רבנו זרק להם את הדיבור הזה, תשבעו, כל אחד מכם ילך להישבע, שבועה חמורה, בנקיטת חפץ, שברגע שאתה נפטר מהעולם, אתה רץ אליי ישר. מה רבנו אמר פה? מה זה ההצעה הזאת? ברגע שאתה נשבע איזה שבועה, כל מה שאדם עושה בעולם הזה, הכל חוזר לו בפידבק בעולם הבא. כמו שהגמרא אומרת, לעולם אדם הרגיל את עצמו בעולם הזה להיכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות. רש"י מפרש למה אדם הרגיל עצמו פה בעולם הזה להיכנס לבתי מדרשות. כותב רש"י, כדי שיהיה רגיל בהם בעולם הבא. מה זאת אומרת? העולם הבא זה סרט חוזר של העולם הזה. גן עדן או גיהנום. אם אדם הרגיל את עצמו פה, להיות עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד, לשמוח עם הקדוש ברוך הוא, להאמין בקדוש ברוך הוא, להיות שמח בחלקו, כמו שכל המצוות שהתורה אומרת, חסדים, אהבה, כל הסרט הזה חוזר לו בעולם הבא, והוא מאושר. ועם ההפך, ההפך. אז רבנו אמר להם, כדי שתישארו בעולם הבא, אתם יכולים להתעקש. וזה שאני מלמד אתכם את זה. שתגידו שאתם לא רוצים לרדת עוד פעם בגלגול העולם הזה. כמה שיפטרו אתכם, תגידו לא רוצים, ואם תהיו עקשנים בזה, זה מה שיהיה. ובהקשר לזה, רבנו אמר, לכן השבועה שאני אומר לכם, תשבעו פה בעולם הזה, שברגע שתיפטרו מהעולם, תרוצו ישר אליי, וזה יהיה לכם רווח גדול, שלא תטעו בדרך שם, מי יוביל אתכם, מי יראה לכם את הדרך בעולם הבא? זה מגיע לעולם שאתה לא מכיר אותו ואתה לא יודע מה זה. מי יראה לך לאן ללכת, ומה לבקש, ומה החוקים, ומה התנאים שבעולם ההוא? קודם כל, רב תראה, רוץ אליי, ואני אעזור לך. ויש בזה מעשה שלם. בעיר מדוודביקה היה גר איש אחד מאנשי רבנו ז"ל, ושמו היה רבי הירש. והיו לו בן יחיד ובת יחידה. ומחמת שהבן היה יחיד אצלו, על כן אהבתו אליו הייתה עד אין לשער. בן יחיד, אז אבא אהב אותו, רבי הירש אהב אותו כל כך הרבה. והיה היום, ונחלה הבן מאוד בחולי השיעול, רחמנא ליצלן, בזמנם זאת הייתה מחלה סופנית, קראו לזה הוסט, אותה מחלה שרבנו נפטר ממנה, בגיל 38 וחצי. כן, אז הבן שלו חלה במחלה הזאת, אך רבי הירש לא היה מבין על מחלת בנו. לא הבין את המשמעות, מה עובר על בנו. על כן הוא לקח אל ליבו את כל פרטי המחלה, והיה הכל נקל בעיניו. חתנו, שהיה גם כן כרוך קצת אחר רבנו ז"ל, הבין שהמחלה אנושה מאוד, סופנית. על כן התיישב שיקח את חותנו רבי הירש ויסנו שניהם אל רבנו ז"ל לעיר ברסלב להתייעץ איתו על המחלה של הבן שלו. ויהי בבואם אל רבנו ז"ל, תכף ומיד הזכיר חתנו לרבנו ז"ל בעבור גיסו שחולה במחלת השיעול, רחמנא ליצלן. הוא ביקש מרבנו ז"ל שיתפלל בעדו, שיתרפא. השיב לו רבנו ז"ל בזה הלשון: בזה העולם אני לא יכול לעשות לו שום טובה ואני לא יכול לעזור לו. אך בעולם העליון אוכל לעשות לו טובה אחרי פטירתו. זאת אומרת, פה רבנו כבר אמר שאין מה לעשות. הבן אדם מוכרח להיפטר, אני לא יכול לעזור לו, אבל בעולם הבא אני יכול לעזור לו. ואמר לו רבנו ז"ל שיאמר לגיסו, שיבוא אליו, ידבר איתו. ותכף ומיד כששמע החתן של רבי הירש את הדיבורים האלה מרבנו ז"ל, נבהל מאוד. והתחיל לעורר רחמים אצל רבנו ז"ל, שישתדל להמתיק הדין מעליו ושיתפלל עליו, כי הרחמנות גדולה מאוד על חותנו, כי זה בן יחיד יש לו, ואם ייפטר בנו יחידו, איזה צער יהיה לו. רבנו ז"ל שמע את כל זה ושתק, ולא השיב לו שום דבר. והוא הרבה דברים עם רבנו ז"ל שירחם וכו'. אמר לו רבנו ז"ל, למה אתה דוחק עליי? למה אתה מלחיץ אותי? למה אתה לוחץ עליי? אתה לא מבין. אם אני אשתדל בעבורו שיתרפא, מוכרח השם יתברך לקחת מישהו אחר במקומו מהעולם. לא אחד, 13 אנשים אחרים צריכים להיפטר מהעולם במקומו. אתה מבין? אתה מסכים? ואצל אבינו שבשמיים, אומר לו רבנו, כולם שווים אצלו. אז למה שהוא ייקח 13 אנשים אחרים תמורת הבן שלו? ועוד יכול להיות שאחד מה-13 האחרים שצריכים לקחת אותם זה אתה. אז למה אתה מתעקש ויושב עליי שאני אתפלל עליו שהוא יחיה? יכול להיות שאתה הוא אחד מה-13 שצריכים תמורתו. אתה מוכן לזה? כששמע זאת, הוא שמע הזה, היה עמור נבעל. ונסע חזרה עם חותנו אל ביתו, ויעץ לגיסו, אמר לו, תשמע, תיסע אתה בעצמך לרבנו ז"ל, אני אעזוב אותי. לך אתה תדבר איתו. ודיבר עמו רבנו ז"ל מה שדיבר. וחזר ונסע אל ביתו, לעיר מדוודביקה, ואחרי חודשיים הסתלק מהעולם, נפטר. ואביו, רבי עיר, שהתאבל על בנו יחידו מאוד, ולא אהבה להתנחם מרוב צערו הקשה, עד שכמעט יצא מדעתו, מרוב עוגמת נפש וצער. ובשבעת ימי האבל, אז סיפר לו חתנו, כל מה שרבנו אמר לו, שלא לא ידחוק אותו ולא ילחיץ אותו שיתפלל עליו שיחיה על הילד, כי במקום הילד הזה, אם הוא רוצה שהוא יחיה, 13 אנשים אחרים ילכו במקומו, אז אצל הקדוש ברוך הוא כולם שווים, אז אין טעם שאני אתפלל עליו שיחיה ויחליף במקומו 13 אחרים, שיכול להיות, ואחד מה-13 זה אתה. כך הוא סיפר לחתן שלו. והתמרמר רבי הירש עד מאוד ובכה עוד יותר כששמע את זה. ותכף אחרי שבעת ימי האבלות, נסע רבי הירש בעצמו אל רבנו ז"ל לעיר ברסלב, והגיע בלילה, והייתה כבר שעה מאוחרת, ועל פי כן מרוב צערו הלך אל בית רבנו ז"ל, ורבנו ז"ל התחיל כבר לפשוט בגדיו, להתכונן לשינה, ודפק על הדלת של רבנו ז"ל, ופתח לו המשמש, ואמר רבנו ז"ל, שרבי הירש, מהעיר מדוויקה, עומד בחוץ. אמר לו רבנו ז"ל, תכניס אותו. ותכף מיד כשראה את רבנו ז"ל, התחיל לבכות, הוא בכה בדמעות שליש, עד שלא היה יכול אפילו להתחיל לדבר. ורבנו ז"ל ניחם אותו בתנחומים ואמר לו, הלו הכרת לו לתם של צדיקים, מעשים טובים, כיוצא, ודיבר איתו דברי נחמה, אך הוא מעין להתנחם. ואמר לו רבנו ז"ל, אך מה עושים עם קדיש לאחר מותי? כי רק הוא היה הקדיש שלי. כן, זה מה שאמר אותו אבא, שהבן שלו נפטר, כאילו, עכשיו מה יהיה? מי יגיד קדיש אחריו? אמר לו רבנו ז"ל, אני אגיד קדיש עליך, ואני אלמד אותך גם איך למות. ורמז רבנו ז"ל בידו למשמש שלו, למשרת, שיצא ויסגור את הדלת ויצא. יצא מהחדר והוא נשאר עם אותו איש שהבן שלו נפטר, שהוא אמר לו, אני הקדיש שלך, כאילו רבנו רמז לו, תשמע, אתה נפטר מהעולם מלפניי ואני אגיד קדיש אחריך, וגם אני אלמד אותך איך למות. גם איך למות צריך לדעת איך. אז הוא אמר למשמש, צא ותסגור את הדלת אחריך. הוא רצה להיות איתו לבד. ויצא המשמש. אך מרוב כיסופיו והסקרנות שלו לדעת מה רבנו ידבר איתו, אז הוא השאיר את הדלת קצת ככה פתוחה, שם את האוזן לשמוע מה רבנו מדבר איתו. ורבנו ז"ל דיבר עם רבי הירש הרבה, והמשמש בחוץ לא שמע שום דבר. רק דיבור אחד הוא זוכר שהוא שמע, שאמר לו רבנו ז"ל לאותו איש, תשבע בין כיתת חפץ, שתבוא אליי אחרי הפטירה, אחרי שיכניס אותך לאדמה, ואתה רואה שזורקים עליך חול לסתום את הקבר, מיד צא מהקבר, תברח ותבוא אליי. תשבע על זה. והתחיל רבי הירש, שומע את רבנו מזל מדבר דיבורים כאלה, התחיל לרעוד. והרגליים שלו התחילו להקיש אחד לשנייה. והתחיל רבנו זל להרגיע אותו, מה אתה מפחד מהמיטה? מה אתה מפחד למות? הלו, שם הוא עולם נאה יותר מכאן, שם זה עולם יותר יפה מפה, מה אתה רועד? הבן אדם עומד, כולו רועד מפחד מהדיבורים של רבנו, שאומר לו, אתה עוד מעט תלך, ואני הקדיש שלך, ואני אגיד קדיש אחריך, ותשבע שאתה תבוא אליי. הבן אדם, בן אדם פשוט, הרגליים שלו רועדו, עוד רבנו מנסה להרגיע אותו. בסוף נפרד מרבנו זל, ונסע עוד בלילה הזה אל ביתו לעיר מדוודביקה, וחי עוד כמה שבועות, והסתלק מהעולם. חזק, לא ספר את העולם, לא ספר את החיים, לא עשה עליו שום רושם המוות. ובתוך כך נסע השמש לעיר מדוודיקה אודות עסקיו, ובאותה העת היה דבר בעיר, ומתו כמה תינוקות, היה דבר מגפה, ורצו אנשי העיר לשלוח איש אל רבנו זל עם פדיון שיתפלל בעבורם, אך לא מצאו באותה עת מי שנוסע לעיר ברסלב, ולא ידעו לשית עצות מה לעשות, איך לפתור את הבעיה, מגפה, אנשים נופלים כמו זבובים. ובתוך כך הסתלק רבי הירש, אותו אחד שדיברנו עליו מקודם, ורבי שלמה, זה ששימש את רבנו, שהקשיב דרך החריץ של הדלת, סיפר להם איך שרבנו זל אמר לרבי הירש את העצה הזאת, שהיא שווה בין כיתת חפץ, שמיד אחרי הפטירה שלו שיבוא אל רבנו. ומהמת שהיה עוד קודם הגבורה, ונסכם בין החסידים, בתוכם רבי יודל, אשר בעת שעשו הקפות יקחו ספר תורה וישבו. החסידים של רבנו, אחרי ששמעו את כל הסיפור הזה ואת כל מה שהיה ברבי שלמה, שסיפר להם מה היה בחדר של רבנו כשהדלת הייתה סגורה, מה הוא שמע אותו מדבר עם רבי הירש, אז החליטו כל החסידים שהם הולכים לקיים את זה מיד, ללכת להישבע, שברגע שהם ייפטרו מהעולם, הם ירוצו לרבנו. אז מתי הם עשו את זה? בהקפות של ספר תורה, בשמחת תורה. החזיקו את הספר ונשבעו בספר תורה, שברגע כל אחד מהם, שברגע שהוא נפטר מהעולם, הוא רץ מיד לרבנו זל. אז קודם הגבורה של רבי הירש, אחרי שהם שמעו מרבי שלמה, שרבנו אמר לו לרבי הירש לפני הפטירה, שהיא שווה, שהוא יבוא אליו, אז החסידים, לפני שקברו אותו, לקחו ספר תורה והשביעו את הנפטר, ואמרו לו, אנחנו משביעים אותך, שתכף ומיד רוץ לרבנו ז"ל, ותספר לרבנו ז"ל מהמגפה הזאת שיש בעיר הדבר, ושיעשה תפילה ורחמנות על הצעירים ועל התינוקות שנפטרים מהדבר. אחר זמן חזר רבי שלמה אל רבנו ז"ל. כאשר נכנס אל רבנו ז"ל, שאל אותו רבנו ז"ל, אתה זוכר מתי מת רבי הירש, אותו אחד? השיב לרבנו ז"ל שאינו זוכר את אותו יום בדיוק. שאל אותו רבנו ז"ל, האם זה לא היה ביום הזה וזה? הוא הזכיר לרבי שלמה, הזכר רבי שלמה ואמר, כן, 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 בדיוק, זה, זהו. זה היום שהוא הסתלק. אמר לו רבנו ז"ל, ראית? כי מיד אחרי שכיסו את הקבר, הוא בא אליי. בלי שום עיכוב כלל. כמו שהוא נשבע. אחר כך, סמוך לראש השנה, כשבא רבי יהודה אל רבנו ז"ל ודיבר עמו אודות העניין הנ"ל, שהוא שמע שרבנו אמר שצריך לנקוט להישבע בנקיטת חפץ, מה שהוא שמע מהמשמש של רבנו, הסביר לו רבנו את העניין יותר, והתחיל רבנו לדבר איתו מעניין עולם התוהו. מה זה עולם התוהו? עולם התוהו שבן אדם חס ושלום נפטר מהעולם, והוא לא מרגיש שהוא נפטר מהעולם. קברו אותו, שמו אותו באדמה, כיסו אותו, והוא בדמיון שלו עדיין בבית, קם בבוקר, בדמיון, הולך לעבודה בדמיון, רב עם זה, מוכר את זה, קונה את זה, כל הסיפור של החיים שלנו הידוע והמפורסם והרגיל, עובר את כל זה, וכלום לא קרה באמת. הכל סרט שהולך לו במוח, והוא נמצא בתחת האדמה בקבר. זה נקרא עולם התוהו. אז רבנו סיפר לרב יודל שזה חסד גדול לגלות לנפטר שהוא נפטר. צא מהסרט, מהדמיון הזה, שאתה קם בבוקר ומתאמץ ונלחם וסיפור ואשתך והילדים וכל הבלגן של החיים, ואתה כבר לא פה, רק אתה חוזר לך הסרט בפידבק בתוך המוח, בקבר, צא מזה. אז רבנו אמר לו, זה מתנה שבן אדם יזכירו לו לצאת במחשבות האלה, מהדמיונות האלה. חסד גדול לגלות לנפטר שהוא מת, כי נדמה לו שהוא עדיין חי ועוסק בעסקיו הפרטיים וסובב והולך בזה העולם בדמיון גדול. וסיים רבנו ז"ל, עצה להינצל מעולם התוהו, מעולם הדמיון, תשבע בנקיטת חפץ, שברגע שתיפטר מהעולם תרוץ ישר לרבנו, בלי חוכמות ובלי להבין ובלי כלום. ככה רבנו אמר, תשבע שבשנייה הראשונה שאתה יוצא מהעולם, אתה רץ אליי, ואז באמת תרוץ אליי. כשתרוץ אליי, אני אטפל בך. זה שרבנו אמר, מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם? מסדר לכם את הקרקע בעולם הבא, תבואו למקומות שלא תדעו מה עושים, ימין, שמאל, ככה או ככה, אתה מגיע לעולם חדש, לא מבין כלום. תבואו אליי, אני אכוון אתכם ואני אראה לכם את הדרך. עוד עצה נתן רבנו להינצל מעולם התוהו, להישבע שכל ימי חייו האדם יהיה אצלי בשלושת הזמנים הגבוהים להתקבץ אצלי, ראש השנה, שבת חנוכה וחג השבועות. שלושת הזמנים שרבנו ציווה שיבואו אליו, מי שילך עם זה גם הוא ינצל בעולם התוהו. וכן יישבע שתכף ומיד אחרי המיטה וההסתלקות שיבוא אליי, ואז יהיה לו הכל הנכון וינצל מהכל. וסיפר לו רבנו זה סיפור שראה באיזה פנקס שבעיר אחד היה איזה רב שהייתה לו אהבה גדולה עם בעל הבית אחד בעיר, ופעם אחת הם עשו הסכם, הרב עם אותו חבר שלו, שמי שיסתלק ראשון מהעולם יבוא בחלום לשני ויספר לו מה קורה שם, מה יש בעולם הבא. והרב הסתלק ראשון מהעולם, ואחרי 22 שנה בא בחלום לחבר שלו וסיפר לו מה עבר עליו ב-22 שנה האלה. ומה הוא מספר לו? יום אחד הוא הולך לישון בלילה על המיטה שלו, כרגיל, יושן. בבוקר הוא פותח את העיניים, את האוזניים, מנסה לקום מהמיטה, לא יכול. מכירים את זה שבן אדם תקוע ורוצה להזיז את האיברים שלו בתוך החלום ולא יכול? כאילו מישהו קושר אותו. הוא רוצה לקום מהמיטה, לא יכול. פתאום אשתו נכנסת לחדר, והתחלה לצעוק, תזמינו אמבולנס, מהר. ובא אמבולנס עם הרופא ומסתכל עליו, ובודק פה, בודק שם, וקובע את מותו. כל זה הוא מספר לחבר שלו, בחלום. מה זה קובע את מותו? הוא מסתכל על הרופא ואומר לו, מה אתה עושה צחוק? מה אתה קובע? את מותי, אני חי. וכל זה עולם התוהו, הוא אומר רבי, זה הדמיון שלו. אבל אדם לא מרגיש שהוא מת, הוא מת, אבל הוא לא מרגיש. טוב, הרופא קובע, מזמינים, חברת קדישה, שמים אותו על הנונקה, והוא צועק, צועק, תפסיקו, מה אתם עובדים עליי? מה קרה לכם? מה אתם לוקחים אותו? מה אתם לוקחים אותו באלונקה? זה צועק. אף אחד לא שומע אותו. למה? זה אצלו הכל בדמיון. הוא צועק, צועק, צעקות שרק הוא שומע ואף אחד לא שומע. ולוקחים את הבן אדם, המשפחה, חברים, לוקחים אותו לבית כברות, חופרים לו בור. והוא מנסה עוד פעם לצעוק, חבר'ה, תירגעו, מה קרה לכם? למה אתם קוברים אותו? צועק, הוא מרגיש שהוא חי, הוא לא מרגיש שהוא מת. קוברים אותו, מכסים אותו, שמים עליו את המצבה, והוא צועק, ואין מי ששומע, רק הוא שומע את הצעקות של עצמו. יושב שם בתוך הקבר, מה עושים עכשיו, איך נצא מפה? מנסה לחפור ככה שם, דוחף פה, דוחף שם, הצליח לצאת בדמיון. הצליח לצאת מהקבר, עכשיו איך יחזור הביתה? תחריכים באמצע הלילה, אוי ואבוי, איך הוא ייכנס הביתה? קברו אותו, אשתו יודעת שהוא מת, מה זה? ואדם יכול לקבל שבץ מדבר כזה. יבוא הביתה, אשתו יודעת בעלה מת, פתאום היא רואה בן אדם עומד בדלת, או... דווקא היום קראתי איזה סיפור אמיתי בעניין הזה, שזה אחד, דרך אגב, אמא שלו יושבת בבית אבות בארצות הברית, זקנה. וכל יום הוא מדבר עם אמא שלו, טלפון, מה נשמע, מה נשמע. יום אחד הוא מקבל טלפון מהמזכירה של בית אבות, אומרת לו, תשמע, מצטער, תגיד לך, אמא שלך נפטרה, וזה. טוב, היה בצער גדול, אמא שלו נפטרה. מרים טלפון לחברת קדישה שם, הוא לא יכול להספיק לבוא ללוויה. שילם ככה עם כרטיס אשראי, ביקש מחברת קדישה שיגברו את אמא שלו. והוא יושב בארץ, שבעה, יושב, אחרי יומיים שלוש, צלצל לטלפון, הוא מרים את הטלפון, הוא שומע את אמא שלו בטלפון, אמא שלו שנפטרה. הוא אומרת לו, מה קרה לך? למה אתה לא מתקשר? מה העניינים? אתה לא, כבר לא חושב עליי? הוא רק שמע את אמא שלו מדברת, על המקום, נפל, התעלף. זה דבר מדהים לשמוע דבר כזה. אחרי שקברו את אמא שלו, פתאום טלפון מאמא שלו, מה? ואדם, אחרי כמה ימים, טיפולים, בית חולים, סיפור. זהו, התעורר, והתברר שהייתה טעות, המזכירה בבית אבות, הודיעה לו שאמא שלו נפטרה, במקום להודיע למישהו אחר על זאתי שהייתה שכנה שלה בחדר שנפטרה. אבל מה רואים מהסיפור הזה? בן אדם יכול לקבל שבץ. עכשיו הוא אומר, איך אני אחזור הביתה? יצא מהקבר הבן אדם, איך הגיע הביתה, אשתו תראה אותו. היא תמות. בן אדם איפה? נפטר, קברו אותו, פתאום מופיע לה מול הדלת, זה לא דבר קל. לא יודע מה לעשות, הבן אדם פתאום באמצע לילה הוא יצא מהקבר, והכל בדמיון, הוא לא יצא ולא כלום, הוא קבור, רק כך הוא מדמיין. זה נקרא עולם התור. מסתובב ככה בלילה, מת מרעב, אמר טוב, מה אני אעשה, בן אדם רעב. נכנס לאיזה פונדק כזה בלילה, שפתוח כל הלילה, 24 שעות. נכנס שם, מבקש משהו לאכול, ופתאום בודק בכיסים, אין מה לשלם. איך, מה, יאכל, מה ישלם, לא יכול לשלם. יצא החוצה. וככה מסתובב הבן אדם 22 שנה בתוך הסרט של הדמיון הזה. מסתובב, מה שרבנו קורא לזה עולם התור. אחרי 22 שנה, כל זה הוא מספר לחבר שלו שהוא בא לו בחלום. אחרי 22 שנה, אמרו לו, די, קיבלת את התיקון שלך, יאללה, תתעורר כבר מהדמיונות. אתה כבר קבור, נפטרת, וכל זה רק סרט שהמחבלים מטעים אותך בעולם התוהו. סיים רבנו זל את הסיפור הזה ואמר, אבל מי שזכה להיות אצלי שלוש פעמים בשנה, בראש השנה, שבת חנוכה וחג השבועות, ינצל מעולם התוהו, מעולם הדמיונות. וזה הסיפור הזה היה בחיי רבנו, ורבי נתן המשיך את הסיפור הזה להיות אצל רבנו בשלושת הזמנים גם אחרי פטירתו באומן. היינו בראש השנה, חנוכה ושבועות. שווה לנסוע לאומן שלושת הזמנים האלה וינצל מהדמיון הזה, חז ושלום, מהסרט המצער הזה. חבריי היקרים, מאזיני כל הנחל, התוכנית הזאת צריכה להיות שעתיים בדרך כלל, אבל תסלחו לי שאני כזה עייף, אז אני אעצור פה את התוכנית היום, ואת השעה הבאה אני אשים לכם את השיעור שהיה שבוע שעבר או בשבועות אחרים בשידור חוזר, ותשמעו עוד סיפורים מחיי רבנו בהקלטה שאני אשים, שמברך את כולם, תזכו להיות מחסידי רבנו, להתקרב לרבנו ולזכות לכל המתנות שרבנו הבטיח.